אנחנו עדיין בשירת דבורה. נדמה לי דיברנו בעיקר על זה סיני, על ההשוואה שיש בין הר תבור להר סיני. אנחנו עושים גם בחז"ל, ראינו את ההשוואה בין הר חרמון להר סיני במילים סמכי פרק מאוד מאוד דומה לשלנו, את ההשוואה בין הר כרמל להר סיני, זה כמובן הסיפור של אליהו בהר הכרמל. אבל כאן אני אומר שוב, הרעיון של ספרה וסייפה ירדו כרוכים, אנחנו מוצאים כאן, או הר חורב שירדה חרב לרובות העולם, כלומר התגלות השכינה באה אם כן לידי ביטוי בשני הדברים האלה, גם או בברית עם עם ישראל, אבל ברית שמחייבת אותם לקיים את התורה, או אם, ואם תמענו ומריתם, אז חרב תרוקלו, וזה מה שקורה כאן בישועה כלפי אומות העולם, כלפי סיסרא. נדמה לי שגם דיברנו על חדלו אורחות, נכון? חדלו אורחות והולכי נתיבות, דרכו אורחות הכלכלות, והמשמעות כאשר הקו הזה שעובר מדור עד בית שאן, נוכרים, דיברנו על זה שבעצם מוחזק על ידי ערים כנעניות, ודבר שמנתק את הצפון, את העמקים ואת הגליל, מנתק את זה מן המרכז והדרום, וניתן ללכת רק בכל מיני דרכים נסתרות כאלה, אורחות הכלכלות, אי אפשר ללכת ברור. חדלו פרזון בישראל חדלו, אמרנו כבר, אם אנשים צריכים לחיות תחת ביצועים ואין להם הביטחון העצמי להיות במקומות פתוחים, אז המצב הוא מאוד מאוד קשה, לא יכולים להיות בכפרים, הכלכלה לא עובדת, אי אפשר לחיות מאחורי חומה. כן, זה דבר שלא בא בחשבון. כל אומה בהיסטוריה הצבאית של החורדים שניסתה להתחבא, לא תמיד חומה הסינית הצליחה, אבל בדרך כלל הם, כל מיני מקומות שהיו מבצרים ושהיו חומות, חומות, צבא נייד, צבא דומיננטי, צבא יוזם, בסופו של דבר מצליח להתגבר על החומות האלה. ראינו את זה גם במה שנקרא בזמנו קו בר לב אצלנו, וגם במקומות אחרים. זה לא יכול להיות פתרון. כן? מי שחושב שגדר ההפרדה יכולה להיות פתרון, בסדר, יהיה לי בריא. כתוב כאן, אם כן, חדלו פרזון בישראל חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי בישראל, שקמתי כמו שקמתי, כמובן. כן? מזכיר, בשגם הוא בשר, בשגם הוא בשר. עוד מקום אחד.
שלמה אהיה כאותיה.
מה?
שלמה
אהיה. נכון, שלמה אהיה כאותיה על דרך חבריך. עוד מקום אחד, שכחתי את זה. יהיה לנו בפרק הבא, ועשית לי עוד שעתה מדבר עימי. כן, כלומר, נכון, אבל שלמה קראתי לה דוגמה יפה. וכאן גם כן, עד שקמתי דבורה, קמתי אם בישראל. יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. כלומר, פונה כאן לעם ישראל שבחר לעצמו אלוהים חדשים. אני מזכיר לכם איך הסיפור שלנו מתחיל. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. אז יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים, המלחמה מגיעה עד השערים. מגן אם יראה ברומח ב-40 אלף בישראל. לכן יש אמירה, ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו אדוני, רוכבי אתונות סחורות, יושבי עמידים והולכי על דרך שיחו, מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. כמה פסוקים שמן הראוי לומר עליהם כמה מילים. די ברור כאן שדבורה מתייחסת לשאלה כאובה, שאלה שעוד תעסיק אותנו הרבה, אבל תעסיק אותנו בראש ובראשונה כאן. שאלה שבספר שופטים הייתי מגדיר אותה כבעיה קיומית ראשונה במעלה, והיא שאלת ההתגייסות לצבא. כשיש מלך, וזה מה שקורה שם בפרשת בקשת המלך בתחילת ספר שמואל, ותראו כי נחש מלך מהמון בעליכם, ואז אמרו לא כי מלך ימלוך עליהם. ראינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כשיש מלך, שאלת הגיוס היא יחסית יותר פשוטה. יש צו מלכותי, ומי שלא שומע על הצו המלכותי הזה נענש בטן. לא צריך לספר. עונש קל זה מה שאומר שאול, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, איננו כה יעשה לבקרו, שהוא מנתח שם צמד בקר. אבל כמובן עונשים למי שלא מתגייס יכולים להיות חמורים יותר. אני מזכיר לכם את תחילת ספר יהושע, וזה נאמר על התגייסות למלחמה בין הרובעים לגדים. אמר יהושע לאמור, בכל התנחה אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ואומר להם לתת תעבור חלוצים לפני כל בני ישראל כל בני חי. והם אומרים לו, כל איש אשר תצווינו ולא ישמע אל דבריך, לכל אשר תצווינו יומת, רק חזק ואמץ. כלומר, על זה נאמר. כלומר, באופן עקרוני לא מדובר שם רק על הגדה מלך שמצווה זה משהו בכל תחום. מדובר שם על גיוס, מלך שמגייס אנשים למלחמה, אז מי שלא מתגייס למלחמה, הוא בעונש מיטה. כלומר, מלך בהחלט יכול להפעיל סנקציות ראויות במקרה הזה, והסנקציות הראויות במקרה הזה יכולות להיות כאמור או שחיטת בקרו, או הוצאתו להורג, או כל דבר. ולמעשה זה הדבר שמבטיח קיומו של צבא בזמן מלחמה. אם אין מישהו שמלך עכשיו כדי להרים על האנשים, כדי שיבואו לצבא, אז מי יבוא? כל אחד יש לו השדה שלו, ויש לו המשק שלו, ואף אחד לא רוצה. זה מוכר גם היום. ואחת הבעיות המרכזיות שמאפיינות את תקופת השופטים, ואנחנו צריכים להיכנס לסוגיה הזאת כבר כאן, תעסיק אותנו מאוד גם בימי גדעון, זה הבעיה, אתה מדבר על שופטים, אתה מדבר על איזושהי מנהיגות שמבחינת הסמכות שלה, אולי סמכות רוחנית, אני יודע מה, אבל מנהיגות שאין לה הרבה שיניים, נגדיר את זה ככה, אין לה הרבה שיניים. ואז כשאתה תוקע בשופר ומגייס את העם אחריך, מי בא? מתנדבים. והשאלה, אם צבא כזה של מתנדבים, האם אתה יכול לנהל מלחמה ולנצח? שאלת כוח האדם עולה פה בצורה קשה, בצורה כבדה מאוד. וכשכתוב כאן במסקנות, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ובני זבולון, לא ברור אם גויסו רק 10,000. לא ברור אם היה ניסיון לגייס רק 10,000, יכול להיות שזאת כבר מסקנה אחרי משא ומתן, כשהמקרא נותן לנו את השורה התחתונה. אבל מתקבל על הדעת לגייס נגד צבא, כשנראה כמו של סיסרא, שיש לו 900 כפרסל, על פנם היה נראה שצריך לגייס צבא גדול. ומה שנראה מתוך השירה, ואנחנו עוד נראה את זה, שנאמר 10,000. כלומר, ברק, כלומר, אני יכול להגיד שם חיסור עם אכסרה ואחי קטניה. לא ציבה, השם אלוקי ישראל, כן? לך ומשכתה, בהר תבור את כל עם ישראל. ברק שמע את זה מדבורה, אז הוא ישר הלך לגייס את עם ישראל. גייס, 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 כמה באו איתו? 10,000. אמר ברק לדבורה, אין מה לעשות. ככה אי אפשר לנהל מלחמה. מה אומרת לו דבורה? הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכתה בארץ אמור, ולקראתה ממך 10,000 איש. כלומר, למרות שיש לך רק 10,000 איש, לך תילחם. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי. כלומר, כשברק דרש שדבורה תבוא איתו, וכמו שאמרנו, דרש בעצם מה שקראנו מטריה אווירית, כלומר, מטריה של נס, התערבות של הקדוש ברוך הוא, זה כבר לאחר שהוא ניסה לפעול באמצעים צבאיים, וברגע שלא התגייסו, אז הוא אומר לדבורה, אי אפשר ככה לנהל מלחמה. היא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא ציווה, יש לך 10,000, תצא איתם למלחמה. ואז הוא אומר לה, בתנאי שאת באה. כלומר, בתנאי שאת באה, אמרנו, בתנאי ששכינה מופיעה יחד איתי בשדה המערכה, ומנהלת את המלחמה באמצעים אל-טבעיים, כמו שבאמת קרה זה. ועל זה דיברנו. וכאן אנחנו רואים, ויהיה לנו על זה עוד דיון נרחב בשירה, אני מקווה שנגמור אותו היום, אבל בכל אופן דיון נרחב בשאלת הגיוס, ואיך אתה מתייחס אחר כך מצד אחד אל המתגייסים ואיך אתה מתייחס אל אלו שלא התגייסו. תזכיר לכם פסוק קשה, אור ומרוז אמר מלאך השם, אור וערור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, או הגמרא שאומרת שבארבע מאות שופרות נידה החרים ברק את אנשי מרוז שלא באו למלחמה. מכל מקום לעניין שלנו כאן, היא מדברת על ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם. מדובר פה אם כן על המתנדבים בעם, והיא אומרת ברכו השם, ומדברת על רוכבי התונות סחורות יושבי על מידים. הרושם הוא שהמתנדבים באו מגזרה אחת, לפחות מגזרה חברתית אחת. זה מופיע לנו גם בהמשך, מינים מחיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. וזה לעומת מי לא בא. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, כלומר רואי הצור לא הגיעו, ודן למה יגור אוניות, כלומר הסוחרים או הספנים לא הגיעו, אותו דבר אשר ישב בחוף ימים על מפרצי המשכון, שוב כל מיני מקצועות, מקצועות דומים. מה פחות או יותר, אם אנחנו מחלקים את זה כרגע לא על פי שבטים, אנחנו נחלק את זה גם על פי שבטים, אבל אם אנחנו מחלקים את זה על פי מגזרים חברתיים, אז מי שהגיע אלו העוסקים בתורה, נגיד כך. וזה היא רומזת, כלומר השאלה של נבחר אלוהים חדשים אז לכם שערים, זה לא רק על פי החוק הידוע, חוק פעולה ותגובה. כלומר, שכשבני ישראל עושים את הרע בעיני השם, אז השם מעניש אותם, וכשהם עושים את הטוב בעיני השם, אז השם נותן להם שכר. ותמיד יש לנו קושי עם הסוג הזה של פרשת והיה משמוע ואת הנביאים, בדרך כלל אני נוטה לא ללמוד על פי פרשת והיה משמוע. ואני אסביר את הבעיה שלי פרשת והיה משמוע. זה לא בעיה שלי, התורה אומרת, אז אני מקבל, אבל אני מתכוון להציג שם איזושהי בעיה שבספרי הנביאים אני נוטה לפחות. אני יכול ללמוד בצורה אחרת. אבל פרשת והיה משמוע מציבה את המשוואה בדרך בלתי נתפסת במוח של בשר ודם. אנחנו מקבלים את זה, זה ממש התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא, אבל הדרך בלתי נתפסת. כלומר, אנחנו לא יכולים למצוא איזשהו קשר ריאלי בין זה שאנשים שומרים את מצוות השם לכך שיורד גשם, ובין זה שאנשים לא שומרים מצוות השם ואז לא יורד גשם. הגשם הוא משמיים, הוא על פניו נראה לא נתון להשפעה של מי ששומר מצוות ומי שלא שומר מצוות, אלא אם כן אתה מדבר על התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת מה שנאמר, זה בסדר גמור. זה מה שנאמר, התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא, כלומר במושגים שלנו לא צריך להיות קשר בין חטא לעונשו. לא תמיד צריך להיות קשר. כמו נסעתי בדרך, שמעתי קצת חדשות, דיבור שם על איזה שחקנית, אני לא יודע, לא מכיר את השמות כל כך, בארצות הברית שנסעה כמה פעמים שיקורה וגרמה תאונות וכו'. קיבלה עונש, מעניין מאוד, קיבלה עבודות שירות, לעבוד בחדר מתים עם גוויות של חללי תאונות דרכים. לא יודע, פה בארץ אין חשיבה כזאת מקומית. אבל הייתי אומר עונש מעניין, כלומר, זה לא עונש מהסוג, זה לא עונש דומה לרעיון הזה שאם אנחנו עובדים עבודה זרה, יש קשר. כן, ניתן למצוא את הקשר, אבל הקשר הזה דורש איזושהי התערבות מלמעלה. ואני אומר שוב קשר בין לשמוע בקול השם ולכך שיורדים גשמים. בנביאים פעמים רבות אנחנו מחפשים קשר שיהיה משהו קשר הגיוני, בהחלט לעונשו. עדיין אתה צריך את הדחיפה הזאת של הקדוש ברוך הוא. וזה לא שאני לא מאמין חלילה בכך שיכול להיות קשר בלתי הגיוני בשום בשר. אבל בדרך כלל אנחנו מחפשים בדרך כלל משהו יותר קרוב אליה. משהו שיותר ניתן לחוש אותו. וניתן לראות זה הרבה מאוד פעמים במקרה. את הדבר הזה, כלומר, ואנחנו נראה את זה גם בספר שופטים. שיש היגיון פנימי בקשר בין החטא לעונשו. מה שנקרא בלשון סביב, משלי חטאים תרדף רעה. יש היגיון פנימי בין זה שבן אדם מתנהג בצורה שלא ישרה בעיני השם לבין זה שמתחילים להתגלגל עליו כל מיני פורענות. ויהיו לנו דוגמאות. כאן הייתי אומר, זוהי דוגמה. ניתן להגיד, יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. כלומר, ברגע שעם ישראל לעבוד עבודה זרה, אז יש מלחמה בשערים, ניתן לראות את זה כאיזשהו קשר ניסי, משהו מהסוג של פרשת ויהיין שמו. אבל תסכימו איתי שניתן כאן לראות גם קשר הגיוני. אנשים מתחילים לעבוד עבודה זרה, בואו נדלק על כל שלבי הביניים שאני יכול לפרט אותם בשביל הבא, אבל בואו נגיד יש קשר בזה שאנשים מתחילים לעבוד עבודה זרה לבין זה שיורדת המוטיבציה הלאומית. המוטיבציה הלאומית שלנו היה משהו קשורה בג'ר מצרים, מעמד הר סיני וכל תופעות, כל תופעות הזהות הלאומית שלנו היה משהו מתקשרות בדרך זו או בדרך אחרת עם יציאת מצרים, מתן תורה וכל מה שבעקבות. ואז גם היסטוריון יכול לגוע בפרסים, הוא יבחר אלוהים חדשים אז לכם שערים. כלומר, ברגע שמתחילים לנהות אחרי כל מיני עבודות זרות כאן ארץ נא, אז כל המוטיבציה הלאומית יורדת, אז שולט יבין על החצור, יאללה, שישלוט. כלומר, מה יביא? אתה שואל את השאלה, מה יביא אנשים לעזוב את המשק, לעזוב את השדה, לצאת למלחמה, אולי לא יחזור. אין מנגנון ביטוח לאומי כמו שקיים היום שמפצה משפחה עם דבר כזה קוד. אולי לא יבוא, מה יביא אדם לעשות את זה? רק בשם הצורך להגן על בני שבט אחר שנאנק תחת השיעבוד הכנעני. מה לי ולא? למה שאני לא אקבל את השיעבוד? איפשהו שאלת הזהות הלאומית והאחווה הלאומית והקשר והצורך למסור את הנפש על עצמאותו של העם היהודי כאן בארץ, איך שלא נראה, זה חייב להתחבר לשורשים, לשורשים של תעודת הזהות הלאומית שלנו שמתחילה מיציאת מצרים. אפשר כבר להגיד מתחילה מאברהם אבינו, אבל אם היא מתחילה מיציאת מצרים, אז יציאת מצרים, מעמד הר סיני. כלומר, כל הקשר העמוק הפנימי הזה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ואם משהו שלפת את הקדוש ברוך הוא מתוך התמונה, אז הקשר הפנימי הזה מתחיל להיפרם, וברגע שהוא מתחיל להיפרם, אתה נמצא כבר בבעיות גיוס. נגדיר את זה. ואז יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שאלים. זה לא רק חטא ועונשו במובן המותר. זה דברים שיש ביניהם קשר. ואז כמובן ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם. אז מי יבוא למלחמה כזאת? אלה שעוסקים בתורה, אלה שעוסקים בדין ומשפט, אלו שמושכים בשבט סופר. מי עלול לא לבוא למלחמה הזאת? אלו שתקועים עם הצון שלהם, או עם הספינות שלהם, או עם המסחר שלהם, או אני לא יודעים. שם תהיה בעיה. כיוון שלך תדע, האנשים האלה, מה בכלל רמת התודעה הדתית שלהם, וממילא מה רמת התודעה הלאומית שלהם. בגדול אני חושב שזוהי המשמעות, וכאן אנחנו מגלים את המשמעות של מה שאמרו חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שיחות בבית מדרש אני מכיר, ואין לך בן חורין זה כמובן איפה שהוא מתחיל, מחירות מהיצר הרע. אפשר להמשיך עכשיו שיחה, כן, אבל רק אני צריך את הטונה של סעודה שלישית כדי לקבל עכשיו השראה לשיחה טובה על החירות מהיצר הרע, וזה קשור מאוד. אבל בדרך כלל שיחות ישיבתיות סביב ביטוי אין לך ואין חומרים על מי שעוסק בתורה יעסקו בעניין הזה בחירות מהיצר. ואני רוצה ללמוד את המשפט הזה כפשוטו ולא כמשל, אין לך בן חורין על מי שעוסק בתורה במובן של בן חורין במובן הפשוט ביותר של העצמאות הלאומית. מי היו החיילים של בר כוכבא? תלמידה של רבי עקיבא. מי היו החיילים של דבורה וברק? כלומר, שם הדבר הזה מתחיל. במישהו שהתודעה הדתית שלו מתחברת עם התודעה הלאומית, ושהוא מוכן על זה לצאת למלחמה, וכמובן הדוגמה החשובה ביותר היא מלחמת החשמונאים. זה מתחיל מצד דתי מאוד מאוד ברור, ממתתיהו החשמונאי שהרג שם את המתייוון שזבח בעיר מודיעין ואת הפקיד היווני. וזה נמשך מזה, אצל מתתיהו זאת אותה מלחמה דתית קנאית, אבל צריכים לזכור שלמתתיהו היה בן. במקרה דנן יהודה המכבי, שתרגם את המלחמה הדתית הקנאית למלחמת עצמאות לאומית, עם כל משמעויותיה. זה לא ייפלא שהיישוב חשמונאים הוא יישוב דתי, והיישוב בקבים הוא יישוב חילוני. כן, התודעה, לא, זה בכל מקום. תראו באילו ערים יש חוב מתתיהו החשמונאים ובאילו ערים יש חוב יהודה המכבי. תל אביב לא תמצאו את החוב מתתיהו החשמונאים. אל תחפשו אותו בכלל, תחפשו אותו בני דבר. אבל חוב יהודה המכבי תמצאו. ובגלל שבאמת המושג מכבי, אנשי יהודה, נתפס יותר על ידי שוחרי הלאומיות, גם כשהם היו חילוניים וכו' וכו' וכו', לא תמצאו שום קבוצת כדורגל או כדורסל שקוראים לה חשמונאי. ועד חשוב. כלומר, בתודעה הלאומית, גם התודעה החילונית, איפשהו התקבע העניין של המכבי. אבל חשוב לנו לזכור שיהודה המכבי תרגם את הצוואה של אביו, מתתיהו החשמונאי. התחילים מלחמה דתית, והדברים קשורים זה בזה. אנשים היו מוכנים לעזוב את המשק ולברוק למדבר, כיוון שרצו את החירות לשמור את מצוותיהם ואת אמונתם. שם רבות ממלחמות החירות התחילו בנקודה הזו. חפשו את יציאת מצרים. תגלו שהכל מתחיל משלח את עמי ויעבדוני מבקשת שלושה ימים ללחם לסבוח לאשר. ברגע שפרעה לא הסכים לדרישה הדתית המינימלית הזאת, פרצה מלחמת חירות שלמה. זה רק מתחיל שם. השאלה איפה זה נגמר? מעבר לכל השאלות האחרות, ואני לא מביע דעה, אבל כשיוצאים שם צוערים בקורס קצינים משירת נשים, תנסו לראות את זה במבט חילוני. כאן נתחיל המרד. זה מתחיל ככה, תמיד זה התחיל ככה. אבל כאן זה רק מתחיל. שאלה לאן זה יגיע, כבר מתחילים אנשים לפנטז ולדמיין ולעשות לעצמם כל מיני דברים, וכבר נכתבו ספרים שלהם. בעניין הזה ספרי זוועה, כן, שמתארים את מדינת ישראל כשהיא תחת שלטון של הדתיים. חס וחלילה. היום זה כבר לא באופנה, אבל פעם זה היה, איך קוראים לספרו של רחלבסקי? מה שמו? חמורו של משיח. חמורו של משיח, ויש ספר של אדי בן אמר בשם שמיים. עדיין, דברים, ספרי זוועה. אנשים מפיצים פחדים, אני לא יודע מאיפה לקוחים. חמורו של משיח מדבר על שלטון של הציונות הדתית, בשם שמיים מדבר על השלטון של ש"ס. כן, קבע דדליין, 2017, תראה אם הוא שואל. ב-12 שנה, לא זוכר בדיוק, ספר זמן. כן, פשוט קשה לתאר לאיזה דמיונות מטורפים אנשים מדהים. אבל אני אומר, כאן מתחיל הרעיון של אין לך בן חורין למי שעושה פרטמון. ואני אומר שוב, אחד המקומות באמת לראות אותה בצורה ברורה, זה כאן בשירת דבורה. איפה אתה תגדל את המוטיבציה, איפה לא תצמח בראש ובראשונה. מהנקודה דתית, מהצורך לשמור את הקשר הזה בתוך הלאום, שהוא מתחיל מיציאת מצרים, מעמד הר סיני, אם מתי יגיעו מעשי למעשי, מתי אברהם יצחק ויעקב. אז היא אומרת, אז ידעו לשערים עם השם, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. קום ברך ושפה של יחב בן אבינו. אני רוצה קצת לדבר על הפסוק הזה. עד כאן, באופן ברור מאוד, שירתה של דבורה היא שירה דתית. והיא שירה שבמרכזה עומד הקדוש ברוך הוא. ומה יש לך טוב מזה? זה לכאורה דבר נהדר. שירה שבמרכזה עומד הקדוש ברוך הוא, שירה שהיא שירה דתית, זה מה שהמקרא מצפה מאיתנו כל הזמן, לשיר לקדוש ברוך הוא על הניצחונות במלחמה.
אבל, וכאן אני בא אבל, זה לא הדבר המקובל. וכיוון זה לא הדבר המקובל, יכול להיות שזה כשלעצמו יש בזה תשובה. אני מזכיר לכם את ההדגמה שנתנו בשיעור הקודם בעניין הזה, שברק עומד לידה, ואז היא מפנה אליו את הגב, ומתפללת ושרה לקדוש ברוך הוא, והוא עומד שם מבויש בצד. ואנשים מתחילים קצת להתרעם. אומרים, בורא, רגע, זה לא שירה. אורי, אורי דברה, אורי, אורי דברי שיר. מה שאנחנו יודעים שזה שיר. קום ברק, ושווה שמיכה בן אבינועם. גם אתה עומד שם. אז זה משהו. אנשים כולם ציפו, ברק, המצביא, שיקבל את השירה, דברי השבח של השירה, כמו שדיברנו על יקרא שאול באלפיו, דוד בריא ובאלפיו, כלומר, שירת נשים ידועה, כמו שבת יפתח הלכה לשירות. זוהי השירה המקובלת. זה מה שאנשים מצפים, ואז מתחילה איזושהי מחאה. הם כאן מחאה כלפי שירת נשים, אבל מחאה מסוג אחר. ועם אמירה, יש כאן גיבור מלחמה, יש כאן זה. ומכאן באמת יש שינוי הרבה יותר בולט בשירה, ומכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא לא יוזכר, אבל בצורה מאוד מינורית, ועיקרה של השירה באופן ברור מאוד מכאן ואילך, עזבו את ההתייחסות לחוקקי, לחוקקי ישראל או ללומדי התורה, חלוקה ברורה מאוד על פי שבטים, שבח גדול למתגייסים וללוחמים, ובנאי גדול למה שאנחנו קוראים בצדק המשתמטים. כלומר, ככה זה בעצם עומד מכאן ואילך, והיא מתחילה, אז ירד שריד ליד הנמעם, השם ירד לי בגיבורים, ויש כאן אם כן גם גיבורים יחד עם הקדוש ברוך הוא, וכאן היא מונה שבטים. אנחנו קצת דיברנו על מניין השבטים כאן, לא זוכר מה אמרנו ומה לא, ולכן נתחיל לזה מחדש ונתחיל פה לעשות סדר. ההמשך הפסוקים, אני לא קורא אותם, אני מבצע את הרבה שאתם יודעים זה, ואנחנו נעשה פה איזשהו סדר.
מה
זה? מישהו רוצה לשתות? מה? לשתות?
כאן השבטים נבין הלוחמים והשבטים המשתמטים. עכשיו נדבר על אפרים. אני אפרים שמושב בעמלק, משפט שאני צריך לדבר עליו, אחריך בנימין בעממך, מיני מחיר ידעו מחוקקים, כבר מחיר, מנשה, אבל לא סתם זה של מחיר, כלומר, מה זה מחיר? מגילת הצפונים, מגילת הצפונים, ואיזשהו אנחנו עושים כמובן בשרי, בישחר עם בורא, בישחר כברק, בישחר, וכמובן, השניים הבולטים ביותר, שנאמרו גם בפרק הקודם, ולגלתיים לך, 10,000 שמיני נפלים לזבולות, אוקיי, זבולון עם חייף נפשו למות מנפתלי ונפתלי. זבולון ונפתלי.
הרב כותב לי שכר בכוונה בשנחה.
רוצה שאני אתו בשניים? סבי זה יכול לך קראו לו שכר לא. כן. כתיד לכתוב בשנחה, אתה חושב את השם. בסדר. נפתלי. וכן השבטים המשתמטים, אנחנו רואים פה את גלעד בלבדי שכן, כנראה גלעד הדרומי, גד, גלעד,
תמיד, נראה, יש לו היסטורית. בכיר, נכון? אני בכיר, אדון מחוקקים. ראובן מקבל פה ביקורת קשה מאוד, למה ישבת בין המשפטיים, לשמוע שריקות הדרים, מפלגות ראובן, דברים עקקי לב. נדבר אולי עוד מילה אחת על המשפט הזה. דן, אשר, דן מילה בגוריות, אשר ישב בחוף עילים ואז נכנסה בשתו. כמובן, השבטים שלו נזכרו, השבטים שלו נזכרו, ושמעון, חזי, יהודה. בסך הכל ניתן לראות אותם בגיבוש אחד, לפי אולי באמת לא היו ציפיות, בגלל שבכל אופן יש לו איזשהו תפקיד אחר. שמעון מיהודה זה נחלה רחוקה מאוד, וייתכן גם שהיו לה צרות שלה, שם גר בן ענת, יקרא את הפשילים, יקרא את הפלישתים. לא ברור, אבל הם די רחוקים, אבל זה החשבון העיקרי, שנעשה כאן עם משפטים שבאו ועם משפטים שלא באו. ובחשבון הזה אני כרגע רוצה לעסוק. בואו נמד שכבר עשינו חלוקה, אני לא בטוח, אבל אני רוצה לחלק את זה פה לשלוש קבוצות. קבוצה אחת, קבוצה שנייה, קבוצה שלישית. ונתחיל אולי מישכר שמקבל כאן שפחים רבים, וזה נמד שכבר אמרנו. ושרי בישכר היא נבורה, וישכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. ישכר לא נזכר בפרק ד'. טוב, אפשר כמובן להגיד, אני יודע שפרק ד' כתב המזכיר הפנימי של שבט זבולון, והוא לא אהב את שבט ישכר, ולכן הוא לא חשבו לנפתלי, אבל כאן הצטרף לשיבה הזאת המנכ"ל של שבט ישכר, אז אפשר להתחיל לעשות כל מיני רגילים כאלה, אני לא אוהב אותם, ומכל סתירה להתחיל לעשות מחלוקת. איך אנחנו נסביר את הדבר הזה? פשוט, אם אמרנו אותו, מה טוב, ואם לא, אז תגידו לבד.
הם
כבר היו שם. דיברנו על זה?
הם
לי נדמה שכן. בסדר, אבל התשובה היא, הם כבר היו שם. כלומר, זבולון ונפתלי גויסו, אבל כשאנחנו מדברים על... שאנחנו מדברים עליה כאן זו קדש, לא קדש נפתלי, זו קדש חרושת הגויים, הר תבור, לאזור הזה, אזור הזה ולחלת יששכר, אזור הזה ולחלת יששכר. עוד סיל אחד שבי שם יהיה בסדר. כאן בעצם נוצר הבעיה, דיברנו קצת על יששכר חמור גיים, לא הזכרנו, אני רוצה פה להזכיר את הדבר הזה. דבר חשוב שמסביר לנו היטב את המלחמה הזאת, אבל לא רק את המלחמה הזאת. אבל כשדברו אומרת, לקחתה לך 10,000 מבני נפתלי ומבני זבולון, כאן נמצא זבולון, הגליל התחתון, וכאן נמצא נפתלי. כאן נמצא נפתלי, ולמעשה את יששכר יצור רגע, את יששכר יושב שם. עליו יושב סיסרא וכל חילו, וזבולון ונפתלי למעשה צריכים לבוא לעזרתו של יששכר במלחמה הזאת, אבל במלחמה ברור שיששכר נלחם, וזה ושרי ויששכר לדבורה ויששכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. אני רוצה פחות או יותר להעיר פה עוד הערה אחת עקרונית בעניין הזה. האזור שאנחנו נותנים כאן פחות או יותר עמק ישראל, נכון? דבר שאני מעדיף להגיד אותו בשטח, רואים אותו בשטח, זה הרבה יותר טוב, אבל אתם יכולים לדמיין, אני בסך הכל חושב שאתם מכירים את השטח, אבל לא מנקודת מבט של עמק ישראל. כשעובדים בעמק ישראל לא רואים כלום. כשעומדים על הגלבוע, רואים את זה. ובגלבוע יש כמה נקודות תצפית יפות לכיוון עמק ישראל, ושם אני חושב רואים את זה היטב. עמק ישראל תחום בשתי שרשרות הרים, הגלבוע, ואחר כך הרי צפון, הרי מנשה, מצד דרום, והרי הגליל התחתון מצד צפון. וביניהם עובר עמק ישראל. העולמים על ארץ ישראל, אני מזכיר שעיקרה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה צבאית, עיקרה של ארץ ישראל הייתה, לא היה בנפט. היום מחפשים, אני מקווה שימצאו כל מיני דבר. אבל עיקרה של ארץ ישראל היא הייתה צומת דרכים החשוב ביותר במזרח התיכון. הדרכים עברו מאשור ובבל וארם, למצרים. כל הדרכים האלה עוברו דרך ארץ ישראל. כשאם מישהו משכיל לבנות את הארץ בצורה כזאת, כמו שלמה, יופי להיות מרכז מסחרי ומרכז תחבורתי, ועם כל המשמעויות, צריך לדעת שיש לזה מחירים רוחניים איומים. ברגע שארץ ישראל הופך להיות מרכז מסחרי ותחבורתי, אז היא מאבדת את זהותה הפנימית. דבר שדיברנו על זה בזמנו, כשהיה החזון של נשיא מדינתנו, יאללה, יושב ימיו בשלושיו, חזון שקראו לו המזרח התיכון החדש, לא בדיוק יקיים, המזרח התיכון החדש לא בדיוק החזון של שמעון פרס, ולא, לא בדיוק יקיים החזון הזה בעקבות הסכמי אוסלו, אז דיבר על המזרח התיכון החדש, אבל דיברנו, נניח שבאמת החזון שלו יקרום אור וגידים. למה מדינת ישראל תהפוך? פה יסללו כבישים משמונה מסלולים שיסעו עליהם נהגי בסעיות גדולות וסמי טריילרים כאלה מטוניסיה לסוריה, בואו נדבר על מזרח התיכון החדש ולאיראן, וכולם עוברים דרך כאן, ואנחנו פחות או יותר תחנת הדלק שלהם. פה אף אחד לא ידבר עם השני עברית, ידברו פה ב-70 שפות ב-70 תרבויות, כולם נוסעים דרך כאן הסכנות, ימי שלמה זה סיכויים גדולים, וזה גם סכנות. ברגע שאתה הופך את הארץ הזאת להיות איזה מין מטרופולין כזה, שכולם עוברים דרכו, אז יש בזה יתרונות כלכליים, יש בזה חסרונות רוחניים. איך משלבים שילוב טוב בין הדברים האלה? שאלה שאין אנחנו. אבל אני מדבר כרגע על העניין שלנו, ארץ ישראל כצומת דרכים. יש איתה בעיה אחת. כלומר, כאן עוברת דרך מאוד מאוד חשובה, שנקראת דרך המלך, מזכרת לנו גם בדברי משה, דרך המלך נלך, דרך ידועה שעוברת פחות או יותר, גם בער, על הכביש הראשי היום של ירדן, עוברת דרך עתיקה, ומובילה לדרום, מובילה כאן למפרץ אילת. או כמו שהם אומרים לקרוא לו, למפרץ עקבה. אם אתה רוצה ללכת למצרים, אז אתה צריך לעבור מדרך המלך למה שנקרא כאן דרך ארץ פלישתים. זאת דרך ארץ פלישתים. יש רק כאן, אם כן, שני כבישים מקבילים. והשאלה, איך אתה עובר ביניהם? כן, בואו ניקח, אני יודע, את כביש 6 ואת כביש 2, כביש החוף. ובואו נדבר עכשיו על כביש 5. יודעים מה אני מקבל? אני דרך שמקשרת בין מחלף קסם שם, מקשרת את כביש 6 עם כביש 2, אתה צריך דרך מאוד מאוד טובה. דרך רוחב שמקשרת בין שתי דרכים. בנושא הזה דרך מאוד טובה. כלומר, בואו נגיד, בקוד הישראלי אני מדבר על הדרכים במספרים האי-זוגיים. אתם מבינים מה אני מקבל? כן, המספרים הזוגיים זה צפון דרום, המספרים האי-זוגיים. ומזרח מה? אתה צריך עם דרך כזאת שמקשרת, ואם כן, מה שמעניין אותנו ברגע הזה, זה בין שתי הדרכים האלה, כבר שאין לי צבע אחר. אין לי צבע אחר, אבל תתרגלו. מה בעצם קורה? איך עוברים מכאן לכאן? יש כמה דרכים, יש 5 דרכים. לעבור מדרך המלך לדרך ארץ פלישתים או לפלישתים. חלקן טובות יותר, חלקן טובות יותר. ללא ספק, הדרך הטובה ביותר לעבור מדרך המלך לכביש החוף, היא עמק יזרעאל.
וזאת הייתה תמיד דרך הרוחב המרכזית. יש כאן דרך, ניתן דוגמה לעוד דרך מוכרת מאוד, מכירת יוסף, זוכרים? וישאו עיניים ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, כאן יוצאת דותן, במקום הזה, הנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נוסעים נכות וצריב ולות, הולכים להוביל מצרים, זה מה שדיברנו. אתה צריך דרך שבאה מגלעד, כלומר מדרך המלך, שהולכת לכיוון מצרים, כלומר שעוברת לכביש החוף, נכון? ובכן עוברת דרך גם דרך עמק דותן. הדרכים הרי עוברות בעמקים, לא יכולות ללכת כמו הכביש לירושלים, המצאה הטורקית הזאת, שדבר כזה עולים מפה ויורדים משם, דרכים צריכות להיות נורמליים. כאן עוברת גם כן דרך, ואת השיירה הזאת של הגמלים תופסים אחרי יוסף ומסרים להם את יוסף. כלומר, ההבנה המינימלית בגיאוגרפיה של ארץ ישראל מובילה אותנו נגד האגדה המאוחרת שנוצרה בחוץ לארץ שיוסף עובר בקבר רחל בדד. אני גם יודע מה זה מבוסס. איך שלא נראה, הוא לא עובר בקבר רחל. אולי הוא עובר בקבר רחל המשוררת, זה לא כל רחוק, אבל הוא לא עובר בקבר רחל. לעניין שלנו, כאמור, אני ציירתי את זה יותר חזק, אבל הדרך העיקרית היא הדרך הזאת. זאת הדרך המרכזית, ושלטון על הדרכים זה חלק מהמאבק על הארץ. ותיקחו למשל את מגידו, שזוהי הפתחה בין עמק ישראל לבין עמק עירון, ומהווה מקור להמון מלחמות, בגלל חשיבות העניין הזה. מי שקצת מבין בהיסטוריוגרפיה ובגיאוגרפיה צבאית, מבין שהדבר המטורף ביותר שמדינת ישראל יכולה לעשות, זה לשים את הכלא הגדול של המחבלים במגידו. בצומת כל כך מרכזי ורגיש, אם תפרוץ מלחמה. אתה שם שם כמה אלפי מחבלים, ברגע שפורצת מלחמה, יכולים לפרוץ, לתפוס לך את הצומת. הם הדבר האחרון שחסר שם, ליד ודי ערה מצד אחד, וליד כל הערבים שם, ומצד שני, בפתחה של עמק ישראל ושל כל הגליל. היום יש כביש 6, לכל פותר את כל הבעיות. לא פותר את כל הבעיות. אני מודיע לכם, לא פותר את כל הבעיות. אחד המחלפים שם נקרא מחלף בקעל ברביר. זה היה לזכור. ולעניין שלנו, אני חוזר, עמק ישראל שהוא דרך כל כך חשובה, כל כך קריטית, מקום כל כך אסטרטגי בארץ ישראל. אומר יעקב אבינו, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטן. ונסו לראות דרכים כאן בשטח נחלת יהודה, כשיש לך גדרות של גפנים, וביניהן יש מה שנקרא שביל חמורים. מה מכיר את זה? אני חושב הרבה. מי שלא מכיר את זה פה מהדרכים, וזה חבל, ודאי מכיר את זה מפרשת בלק. כלומר, מה קורה כשהאתון בהתחלה נלחצת אל הקיר ואחר כך רובצת באמצע הדרך, בום, לך תזיז חמור. חמור הוא חיה שקטה, שהוא שקט, לא תמיד שקט, אבל חמור הוא חיה שקטה, אבל הוא חיה חזקה מאוד. חמור גרם, חמור עם עצמות כבדות, הוא חיה חזקה מאוד, לא כדאי להתעסק. אני פעם חטפתי בעיטה מחמור בברך, לא כדאי לכם, אני מגיע לכם. ממש לא כדאי. והלכתי בערך בצבע שחור במשך כמה חודשים. לעניין שלנו, אם חמור יחליט לרבוץ באמצע הדרך, זה כמו מסעין סמיטריילר ברוחב של כביש, אף אחד לא יכול. אומר יעקב, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. כלומר, תראו, קטנטן מגזרעאל בגדול, כמו איזשהו שביל חמורים כזה, ומי רובץ כאן, יששכר, והוא צריך לחסום את הדרך בפני כל אויב שמחליט לפלוש. בעצם הרביצה שלו. היה מלוכה כי טוב, ואת הארץ כי נהמה, עמק ישראל היא ארץ מאוד מאוד טובה,
אבל ויש שכמו לסבול ויהיה מה סובל. אולי בגלל שהוא יושב שם הרבה פעמים יקרה לו מה שקורה אצלנו, נכון? שהוא הראשון שהוא הופך להיות מה סובל בגלל ששליטים רוצים לקבל שם המון מלחמות, כמו שארץ ישראל תקפו את הממלוקים, אין בקרב שם ג'לוד, איך זה נקרא? קרב הראשון שם, אין, ביי, הסולטן בייבר, קרב הגדול בעמק ישראל, ליד עין ג'לוד, קרב הגדול לכיבושה של ארץ ישראל, שם היה המון מלחמות לכיבושה של ארץ ישראל, עמק ישראל. במלחמת ששת הימים זה היה על הסף. אנשים לא מספיק מודעים, במלחמת ששת הימים לסכנה הגדולה של עמק ישראל למדת. זה היה הקרב בעמק דותן, שהיה הקרב הקשה ביותר במלחמת. ואם נחזור לעניין שלנו, אז יששכר מצד אחד יש לו מנוחה כי טוב וארץ כי נעמה, מצד שני ויש שכמו לסבול והנה מה סובל, בגלל שכולם נוסעים לשלוט. תראו את המדיינים, דמי גדעון, איפה הם יושבים? עמק ישראל, מלחמה שם במעיין חרות, נכון? המלחמה המכרעת בין שאול לבין הפלישתים, איפה נערכת? עמק ישראל, נכון? גבעת המורה זה גדעון, אבל לא, 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 כל, אבל שונים, כן, בעצם ליד גבעת, זה בעצם בגבעת המורה. פלישתים שרוצים את המחנה שלהם לשונים, שאול בגבעה, המלחמה היא עליהם כזאת. זה הופך להיות שדה קרב קריטי. ושם יושב יששכר, ותפקידו לשבת כחמור גר עם רובץ בין המשפטיים, וכשהוא למה סובד, אתה צריך להביא שבטים לתגבור, במקרה הזה זבולון ונפתלי, כדי לעזור לו להשתחרר מהמס עובד ולנהל את המלחמה. אז ממילא בגיוס לא נזכר יששכר, כיוון שיששכר כבר היה שם, אבל במלחמה, מי המתועלת בשביל התורה, נזכר כמו יששכר. מה שנותר לנו לדבר, תסבירו לנפתלי הדברים ברורים, כבר אמרנו, מה שנותר לנו לדבר זה אפרים, בנימין ומנשה, מאיפה הם צומחים, מאיפה הם היו, למה הם לא נזכרים, לאן הם הולכים ומה היה תפקיד. הם לא היו על התבור. על התבור היו זבולון ונפתלי, ולמטה היה, ולמטה על התבור היה יששכר. המלחמה התחילה שם כשבני נפתלי ובני זבולון רצו מראש ההר, והיה השיטפון הגדול כידוע וכמובן. איפה היו אפרים, מנשה, בנימין, מתי התגייסו למלחמה? כאן נדמה לי שיש מקום להעריך שברק קיבל משימה, אבל המשימה שהוא קיבל הייתה משימה כמובן חשובה ביותר, אבל הייתה משימה חלקית. מי שגייס את בנימין, אפרים ומנשה, היה כנראה מישהו אחר, אנחנו לא יודעים מי. על הגיד של דבורה, אבל אין צורך לומר את זה, דבורה הלכה יחד עם ברק, לא נראה לי, אבל בואו נגיד, היו שם עוד מצביעי משנה שלא נזכרו. ושהם היו אחרים על, על דברים אחרים, וכאן זה על אפרים בנימין ומנשה, השאלה מה היה תפקידה. אני יכול לנחש, ואני לא היחיד שמנחש את זה, ויש סיבות לנחש את זה, שתפקידם לא היה קשור בצבאו של סיסרא, שזה כאמור, בהתנשות עם יששכר, זבולון ונפתלי, אלא תפקידם היה קשור לזכור של סיסרא היו בעלי ברית. מי הם בעלי הברית שלו? מה? תענך וגידו. כן? כתוב במפורש. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו. מגידו בתענך שנמצאת קצת יותר דרומה מזרחה ממנה, כן? אלה היו שתי ערים כנעניות מרכזיות ששייך ששיתפו פעולה עם יבין מלך כנען, וכדי לרתק אותם וכדי לנטרל אותם גויסו מן הדרום. אלה הם היו יחסית בדרום מערב יחסית המלחמה, גויסו מן הדרום שבטי אפרים, בנימין ומנשה לצורך העניין הזה, ואז זבולון ונפתלי ויששכר היו פנויים לטפל בזה,
כאשר תענך ומגידו בדרך מסוימת רותקו על ידי שלושת השבטים האלה. אנחנו נעלה עכשיו למעלה. אני מזכיר לכל מי ש... טוב, תן לה, תכה לי.